נלמד היום בלי נדר בגמרא מסכת ברכות, דף למד בית עמוד בית. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד, שהיה מתפלל בדרך. מי זה חסיד אחד? אז הרב ניסים גאון פה בפירוש מביא מהגמרא מסכת בבא קמא דף ק"ג, מסכת תמורה דף ט"ו, שכל מקום שכתוב בגמרא מעשה בחסיד אחד, אז זה או רב יהודה בן בבא, או רב יהודה בן רבי אלעאי. הם היו בערך לפני קרוב ל-2000 שנה. זאת אומרת, הגמרא תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. באמצע הדרך הגיע הזמן של התפילה, נעמד להתפלל, נמצא על עצמו איזה פינה בדרך ועמד להתפלל. בא שר אחד, שר אחד, מדובר על שר גוי. ואז השרים הגויים יכולו לעשות מה שהם רוצים. אם היו הורגים בן אדם, אף אחד לא תובע אותם לשפט, שום דבר, היה להם סמכויות בלי היגיון של משפט, של צדק, שום דבר. בא שר אחד. ונתן לו שלום, השר אמר לאותו צדיק, לאותו חסיד, אמר לו שלום, ולא יחזור לו שלום, כיוון שהיה באמצע התפילה, הוא לא ענה לו, לא התייחס אליו בכלל. המתין לו השר לחסיד עד שסיים תפילתו. לאחר שסיים תפילתו אמר לו, ריק, היינו אדם ריק, שעושה דברים לא נכונים, כך מצפתו אמר השר לחסיד. מה לא כתוב בתורתכם, בתורה שלכם היהודים, כתוב בחומש, רק ישמר לך ושמור נפשך, וכתיב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, סייף זה חרב, מי היה תובע את דמך בידי? אמר לו, אמתן לי עד שאפייסך בדברים. אמר לו, אילו היית עומד, אמר החסיד לשר, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, המלך הוא למעלה מהשר, והיית עומד ומדבר איתו, ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? היית עומד לו? אמר לו, לא. לא יכול לענות באמצע, למה מדבר מלך? ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? אמר לו, היו חותכים לו את הראש בסייף. אמר לו, ולא דברים כאן בחומר. מה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר? כך, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שחי וקיים לעד ולעולם עולמים. על אחת כמה וכמה, מיד נתפס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. המערשה, לחידושי האגדות כאן, שואל קושיה, נתפס לסוף הגמרא, שואל קושיה. הגמרא מביאה כאן פסוקים ש... פיקוח נפש שחייבים לשמור על, על החיים. שתי פסוקים, אחד רק ישמר לך ושמור נפשך, אני ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה מה שכולם יודעים תמיד אומרים, שצריך לשמור על מסכנה, לשמר מסכנה, כתוב, ונשמרתם לנפשותיכם. הפסוקים האלו אומר המערשה, מי שיפתח בחומש בפרשת בית חנן, יראה שהם מדברים על דברים אחרים, מדברים על שמירה רוחנית, להיזהר מעבירות. זה שתי פסוקים, שתי בחומש דברים פרשת בית חנן, פרק ד' פסוק ת' ופסוק ת' ו' נקרא מה כתוב פסוק ת' זה נמשל ת' וזה ממשיך גם על הפסוק שאחריו רק תשמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב חורב זה הר סיני, מתן תורה באמור אדוני אליי יקהל לי את העם והשמיעם את דבריי אשר ילמדו לי ראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדו מה כתוב כאן? התורה מזכירה אותנו תשמור את הנפש שלך שלא לשכוח את מעמד הר סיני לדעת השם יתברך בורא כל העולם בורא כל העולמות נתן לנו את התורה לפני כמה אלפי שנים במעמד הר סיני עם משה רבנו ועם ישראל שהיו שם מיליונים איפה אני יודע להגיד מיליונים? כתוב בפירוש בחומש בחומש שמות שהם היו כ-600,000 גברים מגיל 20 ומעלה, למעלה מ-600,000 איש. אז נוסיף על זה נשים וילדים, זה כבר עובר את ה-2 מיליון, בפרט שאז היה עידודה גבוהה מאוד, כמו שכתוב, תחילת חומש מאוד בני ישראל, פרו וישרצו והדבור היה עצמו מאוד מאוד. וציבלי הארץ אותם, וגם היה 1,000 רב נוספו אותם, זה בעיה על מיליונים. זה יש לנו, זה היה הרבה יותר מ-2 מיליון, אבל לפחות, לפחות יותר מ-2 מיליון, זה בטח היה. אז, ואז הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל וזה הבסיס של האמונה היהודית שני הדברים, בריאת העולם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ומתן תורה ומתן תורה זה הדת היחידה שיש לנו שהיה התגלות אלוקית לעיני מיליונים זה לא סיפור שאפשר להמציא אותו דתות אחרות, מציב אחד אומר שהוא ראה, ראה 10 אומרים שהם ראו שקרים ובלופים אבל להמציא שקר בשם מיליונים אי אפשר אם אחד יבוא היום יגיד, אני אתמול ראיתי בלילה איזה מערכת חדשה של כוכבים של 250 כוכבים שלא מכירים אותם. נדמה לך. אם יגידי, ראיתי את זה יחד עם מיליון אנשים, אז אם המיליון אומרים כמה הוא חייב להיות, נכון, מה, מיליון שיצאו פתאום בלילה אחד משהו, ואם המיליון אומרים, מה, לא יודעים מה אתה מדבר, אז הוא מכחיש את עצמו, אומר, ראיתי מיליון, והנה המיליון אומרים, מה אתה מדבר שטויות. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. אז זה התורה מזהירה אותנו, אף פעם לא לשכוח את הדבר הזה. זה, על זה נאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אני חוזר שוב בלי נדר את הפסוקים, את מה שהגמרא מביאה, שמר שמור נפשך. פרשת ואתחנן, פרק ד' פסוקים ט' וי'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. באמור אדוני אלי הקל לי את העם והשמיעם את דבריי. אשר לימדו להיראה אותי כל הימים. אשר הם חיים על האדמה ואת בני מלמדו. אז זה הפסוק הראשון של מרמי. עכשיו הפסוק השני, ונשמרתם לנפשותיכם. זה בהמשך פרשת ואתחנן. פסוק תתוו ותתזיין, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני אליכם בחורב מתוך אש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונה כל סם את אבנית זרה ונקמה. מה כתוב כאן בפסוקים האלו? שהתורה מזכירה לא לעבוד עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא התגלה במעמד הר סיני, ראיתם אין פסל, אין תמונה, יש רק השם יתברך, אז תיזהרו לא לעשות בשום אופן עבודה זרה. אז התורה מזהירה אותנו בפסוקים האלו משני דברים. מהכפירה ומהעבודה זרה. שני סוגים של עזיבת האמונה היהודית. מי שאומר חס וחלילה, הכפירה אין כלום, והדבר השני שהולך עובד עבודה זרה. רק להאמין באלוקי ישראל, באלוקי ישראל שנתן לנו את התורה והנחיל לנו את התורה שעברה אלינו מדור לדור. על זה נאמר הפסוקים. אז למה הגמרא מביאה את הפסוקים האלה? לגבי שמירה מסכנת נפשות. אז זה היה מקום להגיד שבאמת מי אמר את זה? הגמרא מספרת שהשר הגוי כך אמר. אבל זה לא כך. הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א מביא את זה להנחה. את הפסוק הזה של רק ישמר לך ושמור נפשך, שיש פה חיוב מצוות עשייה לאדם לשמור את עצמו מסכנה. אז רואים שהגמרא, אם הגמרא, הרמב״ם אומר, אם הגמרא הביאה פה את מה שהשר אמר, ולא יראה על זה הערות, זאת אומרת שהוא אמר פה דברים נכונים. אז מה הפירוש בזה? העניין הוא כזה. יש פה כפל לשון בפסוקים. התורה מזהירה וחוזרת ומזהירה. כתוב בגמרא במסכת רובין צדיק ו עמוד א', במסכת שבועות דף למד ו עמוד א', על הפסוק הזה עצמו. אמר רבי אלעאי שכל מקום שכתוב בתורה לשון שמירה, או לשון של פן, או על, זה לשון לאו, כמו שכתוב לא, כתוב לא תרצח, לא תגנוב. אז אם כתוב ישמר, זה כמו שכתוב לא. אם כתוב פן, זה כמו שכתוב לא. עכשיו, מה ראינו פה בפסוק שקראנו קודם? רק ישמר לך ושמור נפשך. אז כתוב פעמיים, ישמר ושמור. ואחרי זאת כתוב מאוד. ואחרי זאת כתוב פן תשכח ופן יסורו. אז התורה כופלת פה כמה וכמה פעמים את הלשון. זה בא להגיד שזה כולל פה כמה וכמה דברים. אחד, את הפירוש הפשוט, וזה הדבר הראשון. לא לשכוח את מעמד הר סיני מתן תורה. השני, מה שכתוב פה בגמרא ברכות לבית ובית, לשמור את הנפש מסכנה, שאם אדם לא שומר את עצמו, שיכול הנפש לברוח מהגוף, אם אדם נהרג, הנפש נפרדת מהגוף, צריך להישמר מזה. ועוד יש במשנה, בעבוד פרק ג' משנה ח', המשנה לומד מהפסוק הזה, שאדם צריך להיזהר לא לשכוח את הלימוד שלו, אדם למד מסכת, להשתדל לזכור את זה, לחזור על זה כמה שהוא יכול. ועוד יש הגמרא בשבועות למד ו' עמוד א' לומדת מהפסוק הזה, שאסור לאדם לקלל את עצמו. יש לקלל את חברו, יש לאו מפורש, אבל מי אומר שאסור לאדם לקלל את עצמו? מביאה הגמרא את הפסוק הזה, אומר הרמב"ם שחייבים את זה מלכות, זה עבירה חמורה אם אדם מקלל את עצמו. תראו, שמור נפשך. אז יש פה ארבע לשונות. הישמר לך ושמור נפשך. פן תשכח ופן יסור. לארבעה עבירות שנלמדים בפסוק הזה. העבירה הראשונה היא לשכוח את מעמד הר סיני. העבירה השנייה, לסכן את החיים. עבירה נוספת, לשכוח דבר שלמדו דברים מהתורה שלמדת, אם אתה יכול להשתדל לזכור אותם, והעבירה, לקלל את עצמו. אז זה ארבע עבירות שנמצאים בפסוק הזה. אחד, הפירוש הפשוט שבפסוק, השני, הגמרא בברכות למד בית עמוד בית, לזכור מכאן שצריך להיזהר מלעשות דבר מסוכן, ואחר כך המשנה באבות פרק ג' משנה ח', צריך להיזהר לא לשכוח דברים שלמדת בתורה הקדושה, והדבר הרביעי, הגמרא בשבועות למד ו' עמוד א', שאדם צריך להיזהר לא לקלל את עצמו. גם הפסוק השני שהגמרא מביאה, שכתוב בפסוק ט"ו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אף על פי ששם אין כפילות, אבל היות שזה סמוך לפסוק הקודם, אז זה חוזר על מה שכתוב שם, מפרש כתוב פה מאוד, מאוד זה שוב לשון של כפל מסוים, אז לכן עומדים פה גם להיזהר מעבודה, להיכשל בעבודה זרה, מה זה היום עבודה זרה? דוגמה, הנצרות זה עבודה זרה חמורה מאוד, אז כמה שיותר להתרחק מכל דבר של עבודה זרה, וכמה שיותר להתרחק מהכפירה, להאמין באמונה שלמה, בבורא עולם, במתן תורה, לשלם תמיד את יסודות האמונה. יש פה שאלה להבין, למה התורה באמת את המצווה שאדם צריך לשמור את עצמו מסכנה, חיברה יחד עם זה? למה זה לא כתוב בפסוק בפני עצמו? הרי זה אחת המצוות הכי חשובות. פיקוח נפש דוחה המון המון הלכות בתורה, לא כל הלכה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא נתחיל מפני פיקוח נפש. ואגב, גילוי עריות זה כולל גם איסור נידה, שלצערנו הגדול הרבה בעם ישראל נכשלים עם כל מה שהולך ברחוב שחיים בלי טהרה, אישה צריכה להתראה פעם בחודש בערך, לטבול במקווה לפי הזמנים, לפי העניינים, לא נכנס כאן עכשיו לפרטים, כל מה זה בין אישה נשואה, בין אישה שלא נשואה, אם לא טובלים ואין מרקעים מיחסים, זה איסור מהכי חמור שבתורה, זה גילוי עריות. על כל פנים, רוב ההלכות אבל שבתורה נדחות לפיקוח נפש, זה הלכה כל כך חשובה. למה התורה קרחה את זה יחד עם זה, בפסוקים שעיקרה מדבר על הזהירות מכפירה, על הזהירות מעבודה זרה? אגב, זה נכלל הזהירות מפיקוח נפש. למה לא לכתוב את זה פסוק בפני עצמו? התורה באה פה ללמד אותנו דבר חשוב מאוד. באופן טבעי, רוב העולם, לא אגיד כולם, אבל רוב העולם, בעיניהם אפילו מי שלא מאמין בכלום, פיקוח נפש זה הדבר הכי חמור. זה נכון, כי זה דבר חשוב מאוד. פיקוח נפש זה צלת נפשות. הגמרא המשנה במסכת סנהדרין, שכשאדם מציל נפש אחד מישראל, זה לא רק שהוא הציל אותו. את כל הצאצאים אחר כך שיבואו ממנו לדורי דורות, כל זה נחשב שהוא הציל. נחס לך להפוך עם אדם גרם לפגיעה בנפש, כל הצאצאים שאחר כך היו אמורים לבוא, ולא באו זה בגללו. עד כדי ככה הדבר חמור. הסטייפולר זצה לאבא של הרב קניבסקי, המפורסם בבני ברק, כשמישהו היה בא להתייעץ איתו שהוא רוצה לקנות רכב, לבוא, בדרך כלל היה אומר שלא כדאי. אומר, הפחד שלו שאולי חס וחלילה פעם יגרום לאיזה תאונה, לא שווה את הכל, הוא אומר, אבל אני צריך לנסוע מהעבודה הזה, זה יחזור לי כל יום חצי שעה. וכן, אבל עלול להיות שפעם אחת, אולי חס וחלילה, הוא יגרום תאונה של פיקוח משהו, סכנת נפשות למישהו, זה לא כדאי ככה, ברוב המקרים ככה הוא היה, עד כדי ככה, שלא ילמדו מדבריי, שפיקוח נפש זה לא דבר נורא, זה דבר הכי חמור. אבל התורה באה לומר, יש דבר עוד יותר חמור, הכפירה באשר יתברך, או עבודה זרה, זה עוד יותר חמור. כמה שאתה מבין שפיקוח נפש זה נורא והיום. כי פיקוח נפש אדם רואה, הוא אדם רואה, אוי, פתאום בן אדם מת, אוי, כל אחד רואה איזה אסון. אבל כשבן אדם חס וחלילה, אם בן אדם הפך להיות כופר, או הפך להיות עבודה לזרה, אז אתה לא רואה על הפנים משהו אחר, זה נראה, כלומר, עיניים גשמיות, יש קדושי אליות שיודעים לראות על הפנים שהוא השתנה, אבל אדם רגיל רואה, נראה אותו דבר. אז הוא אומר, אדם, אל תבין לא נכון, זה יותר חמור אפילו מלמות. זה הדבר הכי חשוב בעולם, להיות קשורים להשם יתברך. עבור זה נבראנו, עבור זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה, הגר"א מבין לה, ביאור הגר"א לספר יצירה, סוף פרק ראשון, התכלית של כל בריאת העולם, התכלית של כל בריאת האנושות, התכלית של בחירת עם ישראל לעם, התכלית של מתן תורה, הכל זה עבור שעם ישראל יהיו מחוברים להשם ברך כל הזמן. ואיך אפשר לעשות את זה להיות מחובר, אדם גשמי להשם ברך ורות כל הזמן? זה על ידי התורה הקדושה. התורה הקדושה זה הצינור שמחבר אותנו להשם יתברך. וזה נכון בין בכללות בין בפרטות. נמצאים עכשיו בתקופה לא פשוטה, יש את הפחד מהמגפה, כבר מאות אלפים בעולם נכנסו בבעיה, ואלפים מתו, וכולם מחפשים שמירה. אז כל אחד יעשה דבר, כל ההוראות שהם נותנים, כולם ישמרו, אבל נזכור, השמירה היסודית להתחבר כמה שיותר חזק להשם יתברך ולתורה הקדושה. הרמב״ם כותב בהלכות העניות, נפתח מיד אולי לקרוא את הלשון שלו, אומר הרמב״ם. מצוות עשה מן התורה לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. היום זה ודאי נקרא צרה גדולה, זה מקיף את כל העולם. אז יש מצוות עשה לזעוק לפני השם. מאיזו פסוק הוא לוקח את זה? מבאר הרב מהפסוק שכתוב בפרשת חומש ודבר, פרשת בעלותך. פרק י' פסוק ח'. וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. אני חוזר בלי נדר את הפסוק. וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. הפירוש הפשוט בפסוק, זה כשיש מלחמה צריך לזעוק להשם. אבל הספרי, הספרי זה מדרשי חז"ל, לפני מזמן התנאים, מזמן המשנה, מהכפל הלשון, שלא כתוב סתם, וכי תבואו מלחמה בארציכם, אלא נוסף על הצר הצורר אתכם, בוודאי, מי מלחמים, עם ידידים, עם אסונים. אז הפסוק בא ללמד שהוא הדין בשאר צרות, גם צרות אחרות. יש מצווה והראותם בחצוצרות. אומר הרמב״ם, כלול במצווה הזאת לזעוק להשם, מסביר הרמב״ם. למה כל כך חשוב לזעוק להשם בשעה של צרה? אומר הרמב״ם, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא חס וחלילה צרה ויזעקו עליה, ויריעו, ידעו הכל, ואני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב עוונותיכם יטו וגומר, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אומר הרמב״ם, התורה ציפתה אותנו לזעוק להשם, גם כדי להתחמל אליו, אבל עוד דבר, להבין שזה בא, העבירות גרמו את זה, ועל ידי שנחזור בתשובה ונזעק להשם, תתבטל הצרה. אומר הרמב״ם, אבל אם לא יזעקו ולא יראו, אלא יראו דבר זה גמילה לעולם הרע לנו, ככה זה טבעי, אחר כך וכך שנים, וזה חיידק, וצרה זו נקרה, זה נקרה. הרי זו דרך אכזריות, הוא לא רק זה עבירה, זה אכזריות. תארו לכם, היה לאחד איזו תרופה שצריך לשים בכל עיר לעשות ריסוס שתי דקות, ונגמר כל המגפה, אפשר, כולם יכולים לצאת מהבתים, הכל 100%, והוא אומר לו, עד שלא ייתנו לו מיליארד דולר, הוא לא נותן את זה. מה כולם אומרים צועק? אכזרי, אכזרי, תראה אנשים מתו, תראה אנשים איזה סבל סובלים, מה אתה מתאכזר? תעזוב כסף, תשוחרר. אומר הרמב״ם, מי שלא זועק להשם, מי שלא זועק להשם, מתאכזר. כי על ידי שיזעקו להשם ויחזרו בתשובה, יתבטל הצרה. ויותר מזה אומר הרמב״ם, זה חס וחלילה עלול לגרום, אם ימשיכו להתדבק במעשים הרעים, עלול להתווסף עוד צרות אחרות. אז אנחנו, התפקיד שלנו, שוב אני מקופל, מה שאמרתי קודם, שמתכוון מנדר, מוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, אנחנו צריכים לשנות את דרכנו לטובה. מה זה התשובה? התשובה זה לשנות, להשתנות, להיות משהו אחר ממה שהיינו קודם. לב יודע מרת נפשו כל אחד, איזה דברים שהייתי עושה עד היום לא בסדר, לתקן אותם. איזה דברים טובים שהייתי מחסיר מלעשות, להפסיק להחסיר מלעשות אותם. דבר ראשון, הדברים העיקריים, שמירת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, להתפלל להשם, שמירת שבת וטהרת המשפחה, זה הלכות הכי חמורות. שמירת הכשרות, והנחת תפילין, תפילה להתפלל להשם, חינוך הילדים לתורה, כמה שיותר להידבק בהשם יתברך, להתקרב להשם יתברך. התשובה הרמב"ם אומר, מלכות תשובה כוללת ארבעה דברים, שתיים ביחס לעתיד ושתיים ביחס לעבר. ביחס לעתיד האחד, וזה החלק הכי חשוב של התשובה, לשנות את הדרך לטובה. החלטה חזקה, אני משתנה. זה החלטה חזקה, חזקה. לא לנדור, לא להישבע, אבל החלטה חזקה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם אדם רוצה להשתנות, יש כל מיני קשיים, העולם מלא ניסיונות. אז להרבות תמיד להתחנן להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מני כשאל, ריבונו של עולם, תזכה לי להתאבק בך, להתקרב אליך בכל לב ובכל נפש. אז יש שני דברים ביחס לעתיד. האחד, ההחלטה החזקה לשנות את הדרך לטובה. והשני, להתחנן על זה להשם באח שנצליח להחזיק מעמד בזה. ושני דברים ביחס לעבר. האחד, להצטער ולהתחרט על מה שנכשלנו. והשני, להתחנן להשם שיסלח לנו, וזה כולל את אמירת הבידוי. אז כמה שיותר בזמן הזה להרבות בתשובה, להרבות במעשים טובים, בין מצוות בין אדם למקום, בין מצוות אדם לחברו. כשאדם באמת חוזר בתשובה, זה הופך להיות סוג אחר של בן אדם. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה. פרק שביעי הלכה זין. כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אבון זה כמו מסך, פסוק בישעיהו פרק מ"ט. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר גם כי תרבו תפילה אלה מי שומע. עושה מצוות וטורפין אותם בפניו, שנאמר מבקש זאת מאתכם ומוס חצריים, מגם בכם מסגור דתיים ולא תלמוד בכי חינם. אין לכם אתמכם השם צדקות ומנחה לא יוצא מאתכם, ואתכם צפו את זכם ויכלו בשר. והיום ברגע שאתה חזר בתשובה, הוא מודבק בשכינה, שנאמר פסוק בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. צועק ונענה מיד שנאמר ויתרם יקראו ואני אענה. נושא מצוות מקבלים אותן בנחת ושמחה, שנאמר כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ולא עוד אלא שמתאבים להם, שנאמר ואהבה על אדוני מחת יהודה וירושלים בעולם ושלם קדמוניות. אז כמה שיותר כולנו ננסה לשנות את דרכנו לטובה, בין במצוות שבין אדם למקום, בין במצוות שבין אדם לחברו, להתרחק עד קצה גבול האחרון מאכזריות. כמה שיותר להיות טובי לב לשני, כמה שיותר לעזור, אם זה במאור פנים, אם זה בעזרה כספית לנצרכים, אם זה בעזרה במעשים, אם זה בעזרה בעצות, כל אדם לפי המציאות מה שהוא יכול, כמה שיותר, כמה שיותר חשבון הנפש, לראות איך אנחנו יכולים לתקן, איך אנחנו יכולים להתקדם. ויש עכשיו אנשים מובטלים בעבודה, אפשר ללמוד תורה, הרבה תורה אפשר ללמוד, יש לכל אדם בטח ספרי קודש בבית, ללמוד כמה שיותר, כל אחד לפי יכולתו, כמה שיותר להתקרב להשם, כל רגע שאדם לומד תורה, זה מצווה גדולה ועצומה, זה מצווה לימוד תורה מביא גם מהתלמוד ירושלמי, כל מילה ומילה זה מצווה בפני עצמה, אדם למד שעה אחת, אלפים רבים של מצוות, אפילו אדם למד דקה אחת, זה כמות עצומה של מצוות, כמה שיותר ללמוד תורה, כמה שיותר להתפלל להשם יתברך. סיפרו לי שעושים קבלת עול מלכות שמיים, גם במקומות באופן ציבור, אנשים שיש להם רכב עם רמקול יוצאים בחוץ, עושים ובכל מיני פסות עונים. שמעתי שיש כאלו שחס וחלילה צוחקים על זה, חס וחלילה לצחוק על זה. זה דבר גדול מאוד, כתוב ברמב"ן על התורה בסוף פרשת בו, שהעניין שצועקים כולם בקול חזק להשם יתברך, דברים שהמשמעות שלהם, אתה המלך שלנו, אתה הבורא שלנו, אומר הרמב"ן, זה מהדברים העיקריים שעבורם נברא העולם. שאומרים כולם יחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, או השם אליך השם על השם לא יכולנו לבעד, או השם הוא אלוקים, או אנא השם הושיענה, אנא השם מצליחה, כל הדברים האלו, גם מקיימים בזה את מצוות הזעקה, שהזכרנו קודם מדברי הרמב״ם, וגם מקיימים בזה את הדברים האלו של הרמב״ם, שאומר שקבלת מול שמיים בציבור ברוממות הכל, הוא אומר שם ברוממות הכל נעים בכל רם, שכולם ביחד, צועקים בכל הכוח, עומק הלב, זה דבר גדול ועצום מאוד. אז לא להתפעל מאלו שצריכים על זה, כל אלו שיכולים להמשיך לעשות את זה, כל אלו שמארגנים את זה, זו זכות גדולה מאוד, כמה שיותר לעשות את זה. אבל העיקר הגדול, החלטה חזקה לשנות את הדרך לטובה. בידינו הדבר, התשובה היא הרבה יותר קלה ממה שחושבים. נראה לבני אדם שלחזור להשם יתברך זה קשה, וזה כתוב בתורה באמת שזה נראה לבני אדם קשה, שיש פה מחשבה שגורמת לחשוב שזה קשה. התורה כותבת בהרבה מקומות על התשובה, בתנ"ך כתוב בהרבה מאוד מקומות, אבל המקום שבו בחמישה חומשי תורה כתוב הכי באריכות על התשובה זה בפרשת ניצבים. כתוב שם בפרק למד מפסוק א' והלאה, כתוב שם הנקרא בלי נדר משם, והיה כי יבואו כל הדברים האלה הבכה והקללה אשר עתה לפניך ואשר אותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אשר לוקח שמה. עכשיו התורה אומרת, אחרי שעברו את הצרות, מכוח הצרות חזרו בתשובה, התורה כותבת על התשובה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך. והביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ואת טבעך וירבך ואבותיך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אומר רבינו יונה גרונדי בספרו שערי תשובה, רבינו יונה היה חי בערך לפני 750 שנה. אומר רבינו יונה בברית מילה, תגיד לתינוק תרמול את עצמך, אין לי להתדבר, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, בא המועד ועושה ברית מילה. אומר פה כתוב מה השם לוקח את לבבך, מה שאתה לא יכול לעשות אתה רוצה לחזור בתשובה באמת, השם ייתן לך כוח לחזור בתשובה למעלה מדרך הטבע. מה שבאמת לא בכוחך, השם ייתן לך מבטיחה לנו פה, לעזור לאדם הזו בתשובה למעלה מדרך הטבע. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה, הקללות, על אויביך ועל שונאיך אשר ינפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך, בפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל מבחרות משיכה. אז אלו 10 פסוקים שבהם התורה מצווה על התשובה, ואחרי זה אומרת לנו התורה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. מה אומרת לנו התורה? אדם שומע כאן דברים ואומר, תשמע, אתה מדבר איתי דברים שזה לא, זה רחוק ממני, אני לא יכול לעשות את זה. לא בשמיים ילמור מי יעלה לנו השמיים, אבי ככה לנו ישבנו אותם נעשה לה. ולא בעבר לים ילמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, מי ככה לנו ישבנו אותם נעשה לה. מה אומרת לנו פה התורה? נדמה לבן אדם זה כמו שלא בא לי לעלות לשמיים, שיכול לעלות לשמיים. זה כמו לעבור, להגיד לי לעבור את האוקיינוס השקט, בלי אונייה, בשחייה, יש מי שיכול לעשות את זה. אז איך אדם בקש לי? עונה תורה לא, לא כך. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה הכוונה? מה זה בפיך ובלבבך לעשותו? אפשר לעשות עם הפה והלב. מגלה לנו התורה פסול גדול. נגיד משל כדי להבין את הסוד הזה. אחד בא מאיזה אזור פרימיטיבי מאוד, בכפרים, אין שם לא חשמל, לא מים, שום דבר, עלה לארץ. בא ללשכת העבודה לקבל עבודה, אומר לה, ותדעו, אני לא מבין כלום, לא למדתי אף פעם, אפילו לא בית ספר יסודי, כלום, אני לא יודע, תנו לי עבודה פשוטה, משהו הכי פשוט שיש. כל דבר שאומרים לו, זה לא יודע. אמרו, טוב, ניתן לו רק משהו תעסוקה, נשאר לו משכורת בחינם. אבל לקחו אותו, אמרו לו, פה אתה רואה בו, ביישוב שהוא גר עכשיו בארץ, כל ערב בשעה 6 אתה לוחץ על המתג הזה, כל החשמלים של הרחובות ביישוב נדלקים. בשעה 6 בבוקר אתה בא לוחץ על זה לצד שני, הכל נכבה. אומר, רבותיי, אמרתי לכם, אני לא מבין באלקטרוניקה, מה, אני לא למדתי עוד באוניברסיטה, איך אני איזה דיקט החשמל יחבא. אמרו לו, לא, זה כבר הכל מסודר, בנוי, עשו הכל, אתה צריך ללחוץ. אומר, לא יכול להיות. בא מנהל עבודה, דקף את היד על המתג למעלה, הופ, הוא היה הכל נדלק. לוחף לצד שני, הוא היה הכל נכבה. אומר, בסדר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה, שהנשמה הזאת זה אור רוחני, קדוש מאוד, כמו שקרני השמש באים מהשמש, ככה נשמה זה אור אלוקי קדוש מאוד, שבא מהשם יתברך ונכנס לתוכנו. ולנשמה הזאת יש עוצמות חזקות מאוד. כשאתה מקיים את שתי המצוות שיש לנו בפה ובלב, מים, אחת תפילה ואחת לימוד תורה, זה יוצר חיבורים נשמתיים בינך לבין השם יתברך, שנותנים לך עוצמות שלא היו לך אותם קודם. אתה אומר, אני, לא מסוגל, אני רוצה לעזור אותך, אני לא מסוגל, איך אני אתגבר על היצר הרע הזה, על התאוות האלו, לא, לא מציאותי. אומרת לך, התורה, אתה צודק, אתה לא מדבר שטויות, אבל יש עצה, יש פתרון לזה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה הקדושה, התורה הקדושה חוץ מהספרים שיש לנו ספרי תורה בארון קודש, וכל הספרים שיש לנו בארונות ספרים של ספרי קודש. יש מציאות רוחנית בעולמות האלו, מי שנקראת תורה, שהיא צינור שמחבר את הנשמות שלנו להשם יתברך. וכשאנחנו לומדים את התורה, כשאנחנו מתפללים, כמה שאנחנו עושים את זה גם בפה וגם בלב, כמה שיותר מעומק הלב, כמה שיותר בכוונה, זה יותר חזק. אנחנו מפעילים את המערכת הזאת, היא יוצרת חיבורים אדירים בין השמות שלנו להשם ברך, ואז באור רוחני מהשם ברך, ונכנס חזק לנשמותינו. ואדם יכול לכוון את זה. אם אדם מכוון את זה, אז זה נהיה יותר חזק. אין פעם סיפור, זה לא משל עכשיו. קודם אמרתי משל, אחרי לספר סיפור מעשה שהיה. היה תקופה לפני הרבה שנים, בערך 20 שנה, שהייתי נמצא הרבה במערת המכפלה. נתפלל שם, יש שם מגב מקים. אז שם העמדות, נכון לאז, מקווה שגם היום עמדות עם תפילין של האנשים תרמו שם, שכל מי שרוצה, גם אם אדם אין לו תפילין בבית, הוא מניח בעל תפילין, אבל בעל מקום קדוש, של אנשים באים מחוץ לארץ, כל מיני מקומות, מניחים כמה רגעי תפילין, אומרים, חיים פסוקים מקריאת שמע. אז גם המגב מקים שם, רובם היו מניחים. אפילו ראינו שבבית אין להם, אבל שם הבאים הוא מקום קדוש, וכל העולם באים להתפלל, והם גם כן מניחים. אבל היה כמה אחדים שלא. הרוב, גם המפקדים וגם הפקודים, הרוב כן היו מניחים, ובמיוט לא. היה אחד המפקדים שלא מניח. הוא היה, אבא שלו היה גוי, ואמא שלו יהודיה. על פי ההלכה, מי שאבא שלו גוי ואמא שלו יהודיה, הוא יהודי גם הוא. יש בגמרא מסכת ברכות, דף ט"ז עמוד א', כתוב שם רב מרי בר רחל, אחד האמוראים. האמוראים היו בעלי דרגה גבוהה מאוד, כתוב ברב החידה, הרב שך מביא את זה בספר, כתבו אמרים שכל אמורה שמוזכרה בגמרא יכל להחיות מתים עד כדי ככה דרגה שלהם הייתה גבוהה. והוא למה קוראים לשם אמא שלו? אומר רש"י, כי האבא שלו בהתחלה היה גוי, אחרי זה היה אבא שלו בשלב יותר מוכר להתגייר, אבל הוא בא מגוי יהודייה, לא שזה טוב כך לעשות, צריך להתחתן יהודים ויהודיות, אבל זה שהיה כך היה, הילד שנולד, הולכים לפי האם הוא יהודי, גם הוא יכול להגיע גם לדרגות הכי גבוהות. בקיצור, הוא אמר לו, הוא חושב שהולכים לפי אבא, ואין קיים שום מצווה, אמר לי, בחיים שלו לא קיים שום מצווה, שום דבר, אפילו הם ואם לא סופגניות בחנוכה, אומר לו מישהו, תביא לי אחרי חנוכה. הוא אומר, לא עושה שום דבר של יהודים. לא אוזני המן בפורים ולא סופגניות בחנוכה. אחת כך וכמה מצוות, לא לאכול חמץ, לשמור שבת, וזה, זה בשום אופן היה מוכן לשמור. אבל הבעיה, שהוא לא רק לא קיים, הוא היה מפקד, וכשהיה רואה את הפקודים שלו מניחים תפילין, היה צוחק עליהם. אני מבין משמעת, מפקד, יש לו השפעה לפקודים. זה היה פוגע בהם, כואב להם. לא הייתי יכול מסוגל לשמוע את זה. יום אחד אני יושב בבית שם, אני רואה את הפקודים שלו הגיעו עכשיו משמרת חדשה, והם הולכים תפילין, הוא מתחיל לצחוק עליהם, הוא אומר שבחיים שלו לא מניח תפילין, והוא מבטיח להם, אל תכה לו, הוא לא מניח תפילין. אמרתי לו, אתה רוצה לראות איך עוד 5 דקות אתה מניח תפילין? אמר לי, אתה בדמיונות, זה לא יהיה. אמרתי לו, לשמוע על תפילין אתה מוכן? אמר לו, דבר מה שאתה רוצה, חופשי חופשי לדבר. אמרתי לו, אתה יודע להסביר מה זה תפילין? אמר לו, באופן כללי אני יודע את הפרטים, לא, תגיד מה שאתה יודע. אומר, לוקחים שתי קופסאות. שמים בהם כמה דברים מהתורה, אחד שמים על היד, אחד שמים על הראש. אמרת לו, נכון מה שאמרת, אבל חיסרת משהו. אמרתי, אומר לי, אמרת לך שאתה פרטים, אני לא יודע. אמרת לו, לא, אמרת לו, חיסרת את הכלל הכי הכי חשוב. אומר לי, מה זה? אמרת לו, כשאנחנו שמים, כמו שאתה קורא לזה, קופסאות על היד, על הראש, קורה שני דברים. אחד, מלמטה למעלה. הנשמה שלנו מתחברת להשם יתברך, כביכול מלמטה למעלה. השני, כביכול מלמעלה, ואתה בא אור רוחני מהשם יתברך, ונכנס לנו בתוך הנשמה. הוא אומר, אתה רוצה להגיד לי שמרגישים את זה? אמרתי, יש כאלו שכן מרגישים, יש כאלו שלא מרגישים. הוא אומר לי, ומי שלא מרגיש, יש לפטנט איך לעשות שכן ירגיש? אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, מה זה? אמרתי, כשאתה בא להניח תפילין, ואתה יודע, כל מצווה, אתה בא ללמוד, להתפלל, כן, מצווה, כל מצווה שאתה עושה, כל התרחקות מעבירה, אתה נזהר לא ללכת מקום לא טוב, אתה גם יכול לכוון את זה. שני דברים, כוונה אחת, ריבונו של עולם, תזכה, אתה יכול גם להגיד את זה בדיבור, אבל העיקר זה יהיה בריכוז אמיתי, מעומק הלב. ריבונו של עולם, זכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת לחבר את הנשמה שלי אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי הנחת התפילין הזאת להביא אור רוחני מהשם יתברך לתוך הנשמה שלי. אז הוא אמר לי, אני ככה התרגש מזה. קצת הסברתי לו את הדברים, קצת להבין יותר בעומק, שהנשמה, מה זה הנשמה? הנשמה של אדם, שכל יהודי זה אור רוחני שבא משה ברח ונכנס בתוך הנשמה שלו. והמידה מסוימת של כל בן אדם בעולם, אבל של יהודי זה אור הרבה הרבה יותר חזק. זה כתוב בתורה בתחילת הבריאה בפרשת בראשית. על אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון כתוב בתורה, פרק ב', פה הרמב"ן באריכות כמה הנשמה של כל אדם, של כל אדם, זה משהו עליון קדוש מאוד, ובפרט של יהודי כמה וכמה. וגם זה מה שכתוב בתורה בפרק א', בריאת העולם ביום השישי כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. יש צלם אלוקים באדם, משהו אלוקי קדוש מאוד. וכשאתה מכוון לחבר את התשובה להשם, זה נהיה. בשעה של קיום צבא, עשיית רצון השם, אז נהיה חיבור יותר חזק. וכשאתה מכוון שיהיה בו אור מוכנים שיהיה בו אחלה נשמה, אז נהיה בצורה יותר חזקה. אז הוא אמר, אני חייב לך לעשות את זה. לקח תפילין. הלך מהעמדה איפה שם בכניסה, בחדר של אברהם אבינו, זה נקרא שם. אז הפקודים שלו צוחקים עליו, מפקד, לאן אתה הולך לקבר, אמרת עליך בלי תפילין, אמרתי שכולם תפילו לי. הלך לשם, אחרי 10 דקות חזר, כולו מעלים תרגשות. אמר מי שרוצה ימים, מי שלא רוצה בימים. אני הרגשתי, מאז יום יום אבא מניח תפילין. יום אחד הוא סיפר לי שהיה לו חופשה, הלך הביתה, בבית אין לו תפילין, לאבא שלו אסור אפילו להניח תפילין. אז קם בבוקר נשלח עוד תפילין. הלך ברחוב שאל זה עד שאיפה יש ברוך הוא מלא נחצים, אמרו לו איזה בית הכנסת, הלך לשם מלא נחצים וכך נדע. זה אפילו עליו כל כך רחוק, על אחת כמה וכמה אדם, שיותר קרוב מזה, שמשתדל כמה שיותר להתקרב להשם, כל אחד לפי דרגתו, לפי חונתו, אם יהיה רגיל בכוונות האלו, וזה לאו דווקא בהלכת תפילין, אדם בא להתפלל, עליתי, ללמוד תורה, לקיים מצווה, איזה מצווה שאדם עושה, איזה זהירות בעבירה של אדם מזר, ולהיזהר מעבירות, זה עוד יותר מקיים מצוות, כתוב במשנה במסכת
בסוף, קרוב לסוף שש"ס בין המשנה, במסך פוקצים, קרוב לסוף המסכת, זה המסכת האחרונה בש"ס, אמר רבי שמעון בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, שי עולמות, שנאמר להנחילו אהבה יש רצות, אומר הגר"א מווילנה, עשר עולמות זה על מה שאדם עושה מכוח היצר הטוב, ושיר עולמות זה על מה שאדם שומר את עצמו מהיצר הרע. אז רוב השכר אדם מקבל על מה שהוא שומר את עצמו מהיצר הרע. זה צריך כל אדם כמה שיותר, והיצר הרע זה משהו רע לי מאוד. יש מחר, זה כפזיים, היום בלילה, זאת אומרת, זה יהיה כפזיים באדר. זה היום צייד יום ההילולה של רבי שלמה אלישיב, זה צייד גדוש ברוך הוא. זה הסבא של רבי יוסף שלום אלישיב, זה צייד גדוש ברוך הוא, שהיה חי איתנו פה, נפטר בשנת תשע"ב, בכ"ח בתמוז. זה היה סבא גדול עולם, קראו לו רבי שלמה אלישיב זצ"ל. זה אבא של האמא שלו, קיבל את שם משפחה של הסבא שלו מצד האמא. אז הוא היה אומר, אם אדם רוצה לנצח במלחמה, דבר ראשון צריך לדעת מה יש לאויב. אם אדם חושב שלאויב יש בסך הכל אקדחים, אז הוא מכין את עצמו עם רובים. בסוף נודע לו שלאויב היה פצצות אטום, אז הוא אבנו. אדם צריך לדעת מה מחזיק האויב, איזה נשק. הוא אומר, גם במלחמה נגד היצרה צריך לדעת מי זה היצרה. הוא אומר, היצרה זה מלאך. אם הם אומרים בנם, תשמע, אחר בצהריים שעה שתיים שלך מלחמה עם מלאך. כל הלילה בלמה מתכונן, אומר תהילים, מוכן השם, ננצח את המלחמה. אבל כל יום אתה מגיחה ממלאך, היצר הזה מלאך, מלאך מתוחכם מאוד. אז אנחנו צריכים לא לוותר לו בשום אופן, להילחם בכל הכוח. אז אנשים שואלים אותי, על מה בעיקר אנחנו צריכים לזהר? אני אומר להם איזה דברים, אומרים, מה אתה בכל זאת הדברים הכי קשים? אני אומר להם, למה זה דברים קשים? כי היצר הרע מסתכל, הוא מלאך, הוא למעלה מסתכל, מה יש את השכר הכי גדול? על זה הוא שם את עיקר הכוח שלו. אם אדם רואה שיש איזה משהו מאוד קשה לו, אז בדרך כלל זה סימן שיצלו דווקא על הדבר הזה השכר הכי גדול. אז זה כל הבן אדם ישתדל, תמיד תמיד, שיהיה רק דבר אחד מול הידיים שלו, איך אני מתקרב לשם ברך. הרמח"ל היה מגדולי עולם לפני 280 שנה בערך, הוא היה חי באיטליה, אחרי זה עבר לארץ ישראל, אז יש לו ספר בשם מסילת ישרים. אז הוא כותב שם בפרק הראשון שאדם צריך תמיד לשנן לעצמו. שרק החיבור להשם זה הדבר היחיד הטוב שיש בעולם. וכל דבר חוץ מזה הוא הכל הבל ושב נטעה. זאת אומרת, הבל שמטעה את הבן אדם לחשוב שזה משהו שווה. אומר, ולכן, כל דבר שאדם יודע שמחבר אותו להשם ברח, ימרוץ אחרי זה בכל הכוח. וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם ברח, יברח ולא כמו שבורח מפני אש. אנחנו רואים עכשיו במגפה הזאת, כמה אנשים זרים, תתרחק שתי מטרים בן אדם, תתרחק ממקום שהיה שם אנשים, עם שומעים שבאיזה מקום זה היה, היה איזה אירוע באיזה אולם, ונודע שלפני שבוע, ונודע שאחד שם היה חולה, מיד התפנים לכל האנשים שהיו שם, לא יודע להם, כל אחד עכשיו יהיה בבידוד. למה? זה מדבק, זה צריך לדעת. גם התנועה של העבירות מדבקת. אספר לכם סיפור מאוד מעניין. שמעתי אותו מעד ראייה. היה פה בארץ ישראל רב גדול מאוד מאוד, קראו לו החזון איש. נפטר לפני בערך 66 שנים. הוא נפטר בתתוו בחשבן, תפשין יהודאי. סיפר לי יהודי חשוב בשם רבי נחם כהן, שליטה. הוא היה מקורב אליו, האבא של רבי נחם כהן הזה, קראו לו רבי משה כהן מלובצקי זצ"ל, הוא היה מלשוני התלמידים של החזון איש, עוד לפני שעלה לארץ, מחוץ לארץ, וגם מחוץ לארץ מהמוקדמים שבהם. בגיל סט, הוא היה אפילו גר אצל החזון איש תקופה מסוימת בחוץ לארץ, אבא שלו. אז הוא היה מקורב אצל החזון איש, אומר, בערב יום הכיפורים בשנת תפשין י' ד' הוא היה נעשה יום הכיפורים האחרון לחיי החזון איש, כיוון שהחזון איש חייב הרבה שנים, אבל הוא הולך אליו גם לקבל ברכה, גם רוצה לראות איך הוא מתנהג בזמן הקדוש הזה לפני כל נדרי. אז הוא הלך ראת החזון איש יושב ועומד גמרא, יחד עם תלמיד, ולומדים ביחד, הגיע הזמן ללכת לבית הכנסת, החזון איש חלץ על הענן, שם גרביים. יש הרבה שמרגים להקל, נעלי גומי, דברים כאלו, נעלי בית, ויקרא מה שלא מאור, אבל החזון איש החמיר לשיטת טבח, שהיה הולך גם בתשעה באב וגם ביום הכיפורים, רק עם גרביים. אז הלך לבית הכנסת. החזון איש היה גר אז, איפה שזה היום, רחוב חזון איש פינת חוב בית הלל, שם תלמוד תורת תשב"ר, שם היה, אז לא היה את הבניין הגדול הזה, היה שם את הבניין שבו היה גר החזון איש. ושיעור חלק מזה תלמוד תורה, חלק מאיפה שהיה גר החזון איש, משהו בתוך התלמוד תורה יש. על כל פנים, הוא הלך לאיפה שהיום זה כולל חזון איש, ברחוב הארי, אז הוא הלך לשם, זה עובר דרך רחוב ברטנורה. רחוב ברטנורה יש עד היום באמצע רחוב קיוסק, גם אז היה. ואז היה גם ספסלים מסביב לקיוסק, היום כבר אין, כשאני גרתי בני ברק עשר כמה שנים עוד היה שם ספסלים. אז הוא אומר, אוקיי, את הבניינים שמסביב לקיוסק, אז עוד לא היו. אז אבל כשהחזמי שהגיע לשם, הוא לא הלך בדרך הרגילה, הוא לא רצה לעבור שם. פשעה היה שם הכל ריק, זה מקום של שומרי מצוות, זה כל, זמן של כל נדרי, ברור שהקיוס סגור, אף אחד שם לא יושב על הספסלים, אבל הוא פחד, אולי אתמול, שבוע שעבר, לא יודע מתי, אולי ישבו משהו לא בערכי בצניעות, איזה בחור, בחורה על, על, על הספסל, פטפטו, זה לא היה שם כמו בדיזנגוף, אבל בכל אופן לא, בשלמות הצניעות, כמו שצריך להיות, אולי היה, הוא לא רצה לעבור שם, שאולי המקום פה שאומרים היום על זה, אולי משהו נדבק, משהו זה, לא רצה לעבור, אז הוא הקיף מסביב מרחוק, והיה אז את הפניינים שיש שם, ואפילו את זה, הלך רגיל, רץ את החלק שקרוב לספסלים האלו, הוא רץ, שלא לא להיות אפילו על יד זה. אתם ראיתם פעם זה כן, ב-75 רצים גרביים? לא, אז הוא רב, וזה היה חזור לשבר עם הכיפורים, כדי לא להיות יחסית הרבה זמן, כמה זה, עוד דקה, עוד חצי דקה, ליד מקום שאולי שבוע שבא, שמה שהוא לא אפילו בסדר. כי הם ראו, הרגישו רוחנית, שדבר עבירה עושה משהו תורה רוחנית, משהו מדבק לך לנצל. ולצד שני הרב קניאבסקי מבני ברק המפורסם, שהוא בן אחותו של החזון איש, אז הוא מספר שהפעם הלך עם החזון איש בשדה, אז מה שהיו בני ברק, זמן אמרה היה הרוב שדות ופרדסים, אז הוא הלך איתו בשדה, ואמצע החזון איש נעצר ואמר לו, כשאני הולך בשדה ואני מגיע למקום שאנשים דיברו שם דברי תורה, אני מרגיש את זה על האדמה. כל דבר רוחני הוא מציאות רוחנית, מציאות קדושה לצד הטוב במצוות, חס וחלילה לצד השני בדברים הלא טובים. אז לכן אנחנו צריכים לברוח, כמו שהוא עושה את השנים, שאדם צריך תמיד לשנן לעצמו שרק הדבקות באשר יתברך והוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב ולא אל ההבל ושם נטעה ולכן. כל דבר שאדם יודע שמחבר אותו עד שמברך, ירוץ הרע בכל כוחו. וכל דבר שאדם יודע שמרחיב אותו עד שמברך, יברח ממנו, כבורח מפני האש. שם יעזרו את כולנו לשעוד ולפעות את רב ברכה בכל עניינים, אמן כן ירצו, כל פעולה והצלחה.